צהריים טובים. תהילים פרק ב'. למה רגישו גויים ולאומים להגורי? התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. ננתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. עד כאן ראינו ששלושת הפסוקים האלו מלמדים ועוסקים ביחסם והתנהגותם ומחשבותיהם של הגויים באחרית הימים. ומתוך כך התגובה האלוקית, יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו, אז ידבר אלימו ואפו ובחרונו יבהלמו, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. התגובה האלוקית היא שהקדוש ברוך הוא אומר, מה שאתם רוצים, מה שהגויים רוצים, היו לא יהיה. מה שהם מנסים לבטל את עם ישראל, את הקשר שלו לאלוקים, להחליף אותם, כל זה לא יעבוד. והקדוש ברוך הוא ממליך את מלך המשיח, מנסה את עם ישראל, אספרה אל חוק. עכשיו מדבר עם ישראל, או מדבר מלך המשיח, אספרה אל חוק, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידתיך. אז עד כאן הגענו בפעמים הקודמות, והיום אנחנו ממשיכים קדימה. הקדוש ברוך הוא נותן או מעביר סמכויות למלך המשיח, ובכלל לעם ישראל, ואומר לעם ישראל, אומר למנהיגות של עם ישראל, ואנחנו בפסוק ח', שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. תשאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. אם נספיק היום, גם את הפסוק השני, תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם. מתוך כך תהיה פנייה לגויים, מפסוק י' ואילך. מה זה הפסוק שלנו היום? שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. למה צריך לשאול? מה צריך לשאול? מי אלו הגויים האלו שהם אמורים להיות נחלתנו? מה ההבדל בין נחלה לאחוזה? ומה זה אפסי ארץ? מה זה אחוזתך אפסי ארץ? אז קודם כל זה שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. למה צריך לשאול? מה העניין של השאלה כאן? אומר רש"י, מה זה לשאול? להתפלל. תתפלל אליי בכל עת שאתה בא להילחם באויביך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר למלך המשיח, למלכות הישראלית, תתפללו אליי כשאתם הולכים להילחם. ככה הזוהר אומר. מה זה שאל ממני ואתנה גויים נחלתך? הבן שואל מאביו, בני אתה, אני היום ילידתיך. הבן שואל מאביו ואביו עונה לו, תבקש תקבל, אומר הרשב"ם, וכך מובא גם בדעת זקנים, אם תבקש תקבל ואם לא תבקש לא תקבל. על מנת לקבל, אומר המצודות, צריך לבקש. שאל ממני ואתן שאלתך. למה זה ככה? לכאורה הקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו צריכים. אז למה צריך לבקש ואז לקבל? אומר רבי יוסף אלבו בספר העיקרים במאמר רביעי, מדרך החסד הנמשך מהשם יתברך להשפיע על כל איש ואיש כשיעור מה שיכין עצמו לקבל מן החסד האלוקי. אם הוא יכין את עצמו, יבנה כלים לשפע, השפע יגיע. שנאמר, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. אם תשאל, תקבל.
ובניגוד לביתך ישנה.
בניגוד לביתה אולי.
כן.
הביתה זה גם אם לא תשאלו, אז, אבל גם בתוך הביתה יש החישנה. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא דוחף אותנו לשאול. הוא אומר לנו שאל ממני. כי בכל הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לבקש מאיתו. תבקשו, בבקשה תבקשו. אומרת הגמרא בסוכה בדף נון ב', משיח בן דוד שעתיד להיגלות במהרה וימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. תבקש, תקבל. הגמרא אומרת שהמשיח ביקש משהו אחר, לא את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא, אני את המשהו אחר כבר נתתי לך, תבקש את ארץ ישראל. כאילו הקדוש ברוך הוא, תבקשו בבקשה את ארץ ישראל. מה זה העניין הזה של לבקש מהקדוש ברוך הוא? אומר המהרש"א, הקדוש ברוך הוא חשב שיבקש את ארץ ישראל, ליתן את נחלת הגויים, את ארץ ישראל. אבל הוא ביקש משהו אחר. למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנבקש? למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנשאל? תן לנו, אבא שאוהב את הילדים שלו, לכאורה, רואה שהילד צריך משהו, הוא נותן לו. מה העניין של הבקשה פה? אומר דוד בפרק למד זין, בעזרת השם, כשנגיע, יתענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. גול על השם דרכך, ובטח עליו והוא יעשה. לכאורה, הוא ייתן לנו. אבל הוא ייתן לנו את מה שיש במשאלת הלב שלנו. אנחנו צריכים לשאול, אנחנו צריכים לבקש. למה? מסביר בעל יסוד העבודה, על פי הגמרא בחולין, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של בני ישראל. איזה מין, מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא מתאווה, כאילו חסר לו משהו. מה פה יש מתאווה? שנאמר, ותוצא הארץ, דשא, עשב וכולי, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ. עד שבא אדם הראשון וביקש רחמים וירדו גשמים וצמחו. ללמדך שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. מה העניין? מה הכוונה? למה צריך שאנחנו נבקש? וכאן הוא מביא רשימה של כל מיני דוגמאות כאלה שאם לא תבקשו, לא תקבלו. אפילו במצרים, וטל זעקתם מן העבודה, מקבלים. עד אז, ישבו במצרים, סבלו. יום אחד התחילו לצעוק, אלוקים בבקשה, יצאו ממצרים. למה לחכות לזה? מה העניין של הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים? לכאורה, תרם יקראו ואני אהנה, עוד הם מדברים, למה צריך את זה? למה הקדוש ברוך הוא ממתין עד שיבקשו ויתפללו? אז זה מחייב להבין את התפקיד שלנו בעולם. זה נכון, כשאנחנו מבקשים אז אנחנו מרגישים שחסר לנו. אבל לכאורה אם מישהו מרגיש שחסר לו, אפילו אם הוא לא יבקש, הוא יכול לקבל. נכון, יש בזה משהו שזה לא מובן מאליו. מה זה הלא מובן מאליו הזה? אומר הארי הקדוש, זה הסוד של אור חוזר. מה הכוונה אור חוזר? הקדוש ברוך הוא משפיע לנו כל רגע שפע אינסופי של חיים, של טוב, של שמחה. יש עכשיו שפע. אז למה יש בעיות? למה יש צרות? למה לא מרגישים בזה? טוב, חלק מהשפע מרגישים. אבל לא כל השפע. למה? כי התפקיד שלנו כבני אדם זה לפתוח כלים לקבלת השפע. זאת אומרת, אם אנחנו לא נפתח כלים, השפע לא יופיע. יש מלא שפע, הוא נמצא פה, הוא מחכה. תפתח כלי, ייכנס. זה השאל ממני. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפעול כדי לקבל. זה נקרא אור חוזר. יש אור ישר, הקדוש ברוך הוא משפיע לנו שפע, ויש בניית כלים שאנחנו בונים. אומר המדרש בשמות רבה, כיוון שראו ישראל, כן, נגיע לזה עוד מעט בפרשת השבוע הבא, ראו ישראל שהיו מוקפים מגימל רוחות, הים סוגר, והשונא רודף, והחיות מן המדבר, משהו כזה. תעלו עיניהם לאביהם שבשמיים, וצעקו לקדוש ברוך הוא, ויצעקו בני ישראל אל השם. למה עשה הקדוש ברוך הוא להם כך? אלא שהיה הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן. מה הכוונה? השפע היה כבר. הכל היה מוכן. אנחנו היינו צריכים לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד, ריבונו של עולם, אפשר בבקשה לקבל? בסדר, מקבלים. זאת אומרת, הרצון האלוקי להשפיע הוא אינסופי. הרצון האלוקי להטיב הוא אינסופי. השאלה אם אנחנו בונים כלים. לכן גם אנחנו מכירים את המדרש המפורסם, למה האימהות היו עקרות? מפני שהיה הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן. מה הכוונה? כביכול השפע נמצא, אבל הן נולדו שהשפע לא מופיע. ואז הן מתפללות והשפע מופיע. אומר החפץ חיים, נכון. כל אחד יש לו תיקון מיוחד משלו. השאלה הייתה, יש דברים שאנחנו מקבלים בלי להתאמץ. יש אנשים שהם מקבלים בלי להתאמץ, ויש כאלה שכן מתאמצים באותו דבר. אז האמת היא שכל מה שאנחנו מקבלים בלי להתאמץ, לא יפה להגיד, לא בשביל זה נולדנו. בסדר? זאת אומרת, מי שמקבל את הדברים בקלות, זה כלים כדי להשקיע, כדי שהוא יוכל לעבוד במקום שהוא צריך לעבוד בו. זאת אומרת, דווקא במקומות שהשפע חסום, זה המקום שאנחנו עובדים. זה המקום שאנחנו צריכים להשקיע. רוב האנשים נושמים בלי בעיה. הם לא נולדו כדי לנשום. הנשימה עוזרת להם למלא את הייעוד שלהם. יש אנשים שנולדו כדי לנשום. שם הם צריכים להשקיע. נכון. אסמה, לא יודע, כל מיני מחלות בדרכי הנשימה. יכול להיות שזה חלק מהתיקון שלהם. אז שם הם צריכים לעבוד. אבל רוב האנשים נושמים, הצרכים הבסיסיים, אולי אפילו בריאות גופנית אצל חלק גדול מהאנשים, אולי אפילו ילדים נולדים. אצלם יש עבודה אחרת. אז בסופו של דבר, אומר החפץ חיים, צריך לדעת, כי ההשפעה ממרום תהיה כפי ההכנה שמכין כל אחד את עצמו, עם מעט ועם הרבה. וזה מה שאומר הגאון מווילנה על דברי חז"ל, יגעת ומצאת תאמין. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות השתדלות. ההשתדלות כוללת מהרמה המעשית עד הרמה הרוחנית. למשל, רמה מעשית זה אם מישהו אין לו כסף, לך תעבוד, תרוויח כסף. תשאל מהשם כסף. זאת אומרת, זה לא יעזור שתלך לעבוד. תבקש גם מהשם כסף. זאת אומרת, יגעתי ומצאתי, או יגעת ומצאת, תאמין, אומר רב צדוק במחשבות חרוץ, אחר היגיעה נודע שהוא מציאה. זה לא באמת תוצאה ישירה. אני הולך לעבוד, עובד קשה, 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 בסוף אלוקים נותן לי מתנה. מה הכוונה? יש שפע שמחכה לי, זה מתנה אלוקית השפע הזה. רק כדי לקבל אותו צריך לבנות כלים. מה הכלים? לך לעבודה. עוד כלי? תתפלל, זה גם לבנות כלי. השפע הוא מתנה. זה לא שהתוצאה של העבודה זה שפע. אלא השפע הוא מתנה אלוקית, לכן זה נקרא מציאה. יגעת ומצאת. זה מציאה, מציאה לא עובדים בשבילה. יש מתנה אלוקית שמחכה לכל אחד מאיתנו. אבל כדי לקבל אותה צריך להשתדל. ולכן בכל ענייני החיים, אומר רבנו בחיי בחובות הלבבות, אדם צריך לעשות תמיד השתדלות מירבית. בכל דבר, להתגלגל בסיבות החיים, במאכל, במשתה, במלבוש, בבית, כפי צורכו. ולא יניח זה על אלוקים. אחד שאומר, אני לא עושה כלום, אלוקים יעזור. אין דבר כזה. מה פה שאין דבר כזה? מה, אתה לא בוטח בהשם? האמת, שמי שאומר אלוקים יעזור, הוא לא בוטח בכלום, הוא מיואש פשוט. הוא מיואש, אין סיכוי. אלוקים כבר עזר לך. אלוקים כבר שם פה טונות של שפע. השאלה היא אם בנית כלים. לכן אומר רבנו בחיי, צריך לשאול, צריך להשתדל, צריך להתאמץ. אדם לעמל יולד. אנחנו לא בעלי חיים. בעלי חיים מקבלים מה שהם צריכים בלי לבקש כלום. הקדוש ברוך הוא דואג לכל עץ, לכל צפרדע, לכל מלאך, לכל כוכב. הם מקבלים בדיוק מה שהם צריכים. האדם לא מקבל כלום. אלא אם כן, זה לא מה שהוא צריך לעבוד עליו. אז הוא מקבל, למשל, כל אחד שנולד בדרך כלל מקבל גוף. לא, הוא לא עבד קשה כדי לקבל ידיים ורגליים. יש אנשים שלא מקבלים. או מקבלים רק חלקית, או מקבלים, בסדר? סיבוכים. שם העבודה שלהם. אבל אדם רגיל מקבל בדרך כלל גוף, אפילו משפחה, הוא מקבל כל מיני דברים, אבל זה לא העבודה שלו. העבודה שלו זה שאר הדברים. שם צריך להתאמץ. על כן אומר רבנו בחיי, שלמה המלך מזהיר כל אדם בכתוב הזה, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשועה. אתה תכין טנקים ומטוסים, תשתדל, והשם ייתן לך מתנה שתנצח. האמת שהמתנה הזאת התקבלה עוד לפני שהכנת טנקים. עוד לפני שעשית שום דבר כבר יש ניצחון. לא תקבל את הניצחון אם לא תפעיל השתדלות אנושית. וההשתדלות הזו היא כוללת שאלה מהשם. היא כוללת בקשה מהשם. אנחנו צריכים לדעת שכל מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לעשות רצון השם. שיהיה טוב בעולם, שיופיע הטוב האלוקי, ולכן אנחנו משתדלים, עושים, פועלים ומבקשים מהשם. זאת תכלית בריאת האדם, זאת תכלית, או זה הייעוד של עם ישראל. עם ישראל בא ללמד את כל האנושות, לפנות כלפי ישמעאל ולהגיד אלוקים, בבקשה. אפשר לקבל? אבל קודם כל אנחנו צריכים ללמוד את זה. והקדוש ברוך הוא למעשה אומר לנו שאל ממני תבקש ואתנה גויים נחלתך. אנחנו צריכים להשתדל ולבטוח בהשם שהוא יעזור לנו בהשתדלות. הגמרא אומרת שעם ישראל באחרית הימים במקום לבקש את ארץ ישראל, הוא מבקש דברים אחרים, הוא מבקש תקציב לישיבות, הוא מבקש כל מיני דברים חשובים, אבל הוא לא מבקש את ארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא, אני אמרתי לך, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, תבקשו את ארץ ישראל, כי אם לא, אז יש הרבה צרות. כאילו הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו שיש לנו בעיות עם ארץ ישראל, כי אנחנו לא שואלים אותה, לא מבקשים אותה. אז פתאום יש טרור משם, וטילים משם, ואנחנו נותנים מתנה לגויים איזה חלק מהארץ, פתאום יש שם את מרכז הטרור העולמי, ופתאום יש איזה 2,000 טילים מכוונים עלינו היי, מה קורה פה? שאל ממני תבקשו את ארץ ישראל, תקבלו את כל ארץ ישראל, לא יש שם אפילו טרוריסט אחד. מחבל אחד, סקד אחד, הכל יהיה בסדר. שאל ממני, זה דרך אגב, זה לא במקום טנקים ומטוסים, בסדר? טנקים ומטוסים והכל, תבקש, תקבל. כל מי ש... יש פה בטח כמה שהיו, אני רואה לפי הגיל, במלחמת ששת הימים. שאל עם ישראל עליו במצב, אומר, אלוקים, בבקשה, תעזור לנו, מכל הסביבה רוצים להרוג אותנו. ממש לא התאמצנו, זה לא יפה להגיד את זה. שישה ימים, קלים, זה מצחיק להגיד. ופתאום קיבלנו נחלת גויים, קיבלנו מתנה, גמורה. זה היה משהו שאי אפשר להאמין בכלל. עם ישראל היה בהלם ממה שהוא קיבל. לא ידעו מה לעשות עם זה. קיבלנו את הר הבית, למי אפשר לחלק אותו? קחו וואט. קיבלנו את סיני, אולי המצרים רוצים, את הגולן, אולי הסורים רוצים. מה נעשה עם זה? ההבנה היא שאנחנו צריכים, עשינו השתדלות, הכנו חיל אוויר ובנינו מלא עוזים. זה נשק נחמד עוזי, זה כמו אקדח בערך. כל צהל היה מצויד בעוזים. עם עוזי כמעט אי אפשר להרוג, זאת אומרת ממרחק של 2 מטר, כן, אבל לא במלחמה. זה נשק שיורים באוטומט, הוא יורה לשמיים בדרך כלל, מהרטע. עם הנשק הזה הרגו 20,000 חיילים של האויב. אי אפשר להבין איך זה קרה בכלל. זה פשוט מלחמה שהיא כולה מתנה אלוקית, הניצחון. עשינו השתדלות והיו הרבה תפילות של בני ישראל. היינו בפחד ופשוט פנינו לאלוקים ואמרנו, אלוקים, תעזור לנו בבקשה. אחרי המלחמה אפילו מנהיגי האומה אמרו, יד השם, אצבע אלוקים, כל מיני ביטויים. זה היה בעיתונות מיד אחרי המלחמה, אחרי זה נמחה. אם עם ישראל מבקש ומקבל, אומר הקדוש ברוך הוא באחרית הימים, תבקשו את ארץ ישראל, תקבלו אותה, ואתנה גויים נחלתך. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו נחלת גויים. כאן נכנסת שאלה שהתחלנו לברר בפעם הקודמת, למה כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים? למה קיבלנו ארץ שיש בה תושבים זרים? כביכול, אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, אחרי זמן די קצר הוא היה מלך הארץ. עמק המלך, אומרים חז"ל, כל מלכי ארץ כנען המליכו את אברהם למלך של כנען. אחרי שהוא חיסל את 4 המלכים, הוא היה השליט של כנען. זאת אומרת, עם ישראל מתחיל בזה שארץ ישראל שייכת לו. הוא המלך הראשי פה. עדיין נשאלת שאלה, למה בכלל היה פה מישהו? למה גרו פה אנשים? יש ברוך השם על כדור הארץ, בטח בזמן אברהם אבינו, מלא שטחים ריקים. לא היו אז בטח 8 מיליארד, אחרי המבול הרבה מתו. אז היה מקום פנוי. בטח היה מלא מקום בכל רחבי כדור הארץ. אי אפשר לקחת את 7 העממים האלה כאן ולתת להם מקום בשוויץ, בקנדה, בארצות הברית, בהודו, לא יודע. היה מלא מקום אז. גם היום דרך אגב, אני חושב, יש מלא מקום בקנדה לכל מי שגר בארץ ורוצה ללכת. יש שם מלא שטחים ריקים. למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו נחלת גויים? יש פה גויים שגרים. כוח מעשיו יגיד לעמו, אומר דוד המלך, לתת להם נחלת גויים. אומר רש"י הראשון על התורה, כך מתחיל כל הקשר שלנו עם ריבונו של עולם, היא בראשית ברא אלוקים. מה העניין של זה? באמת בארץ ישראל מתברר שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את ארץ ישראל. כמו שנאמר פה קודם, זה לא מובן מאליו. עם ישראל בא לעולם כדי להתאמץ לקבל את ארץ ישראל. זה מסוג הדברים שזה הייעוד שלנו, זה התפקיד שלנו. למה זה ככה? מה מיוחד בכיבוש של הארץ? למה אנחנו תמיד צריכים לכבוש את הארץ? גם היום. למה צריך לריב על הארץ? למה זה לא קל? הציונות, באים לארץ, קרן קיימת, קנתה את הקרקעות, הכל טוב, לכו הביתה, כל מי שלא רוצה, שילך, די. לא, כל הזמן הם רבים איתנו, גם את מה שקנינו הם רוצים בחזרה. די, נו. למה כל תמיד נלחם? כן. עד אחרית הימים. למה? מה העניין של זה? אומר הרב ב8 קבצים, צריך לדעת שכל תכלית בריאת העולם זה להפוך מר למתוק וחשוך לאור. אומר בעל פתחי שערים, תפקידו של האדם, עיקר תפקידו של האדם, זה שמתוך החושך יוצא האור. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא ברא עולם שמעלים את אורו יתברך. העולם הזה מעלים את השם. איפה אלוקים? אפילו פה בבית המדרש, מישהו רואה את אלוקים? מי שממש צדיק או צדיקה, אז יש לו פה נוכחות אלוקית בבית המדרש. אבל רוב האנשים מסתכלים על העולם ואומרים, האמת, כן, אני מבין שיש אלוקים ואני מרגיש אולי, אבל למה אלוקים לא מתגלה אלינו? אך פוגש את אלוקים לפחות. כי כל המשימה של העולם זה להעלים את אלוקים, וכל התפקיד של האדם זה לגלות את אלוקים. זה עבודה קשה, זה לגלות את האור בתוך החושך, לגלות את המתיקות שיש במרירות, נקודת הגילוי של הנשמה בתוך הגוף, של הנשמה הישראלית בגוף הישראלי. מה זה הגוף הישראלי? ארץ ישראל. זה הגוף שלנו. עם בלי גוף. אין עם כזה. עם ישראל יש לו גוף, זה הארץ. זה הכלים החומריים שלנו. בתוך הכלים החומריים האלה צריכה להתגלות נשמה אלוקית. הגוף הזה יש בו יצר הרע. כשאנחנו נולדים, אנחנו לא נולדים ישר עם יצר הטוב. 13 שנה קדם יצר הרע ליצר הטוב. כשאנחנו נולדים, אנחנו מאוד אגואיסטים. ילד קטן לא ממש מתעניין בטובתם של הוריו. הוא רק חושב על טובתו, הוא קם בלילה, צורח, מפריע, מלכלך, וההורים שלו כל הזמן מטפלים בו, והוא ברור לו לגמרי שהם נולדו כדי לשרת אותו. זה ילד קטן. ילדים קטנים הם עם יצר הרע טבעי. חז"ל אין להם ביקורת על ילדים קטנים, כי זה בטבע שלהם, זה בסדר גמור, כך צריך להיות. הם צריכים להתפתח ולכן הם כל הזמן רוצים לקבל. אבל זה כבר נמצא באנושות, כשאנחנו קטנים כבר יש בנו בעיות, סיבוכים. גם בארץ ישראל מוטבע כבר כוח שדורש את הארץ לעצמו. איזה מין סיטרה אחרא, איזה מין יצר הרע כזה. שהוא אומר, אנחנו רוצים את המקום הזה. ואז כשהנשמה מנסה להיכנס לגוף, כשעם ישראל מנסה להיכנס לארץ ישראל, הוא פוגש שם את הנפש הבהמית. הוא פוגש שם יצר הרע כזה, הוא פוגש שם כוחות שאומרים, סליחה, אנחנו פה, לך למקום אחר. אנחנו רוצים את הגוף הזה. היצר הרע אומר לנשמה, אני רוצה את הגוף הזה, אני צריך להשתמש בו כדי לאכול ולשתות וליהנות ולעשות חיים. והנשמה מתחילה לריב קצת עם הנפש. זה הרוח. הרוח כל הזמן מנסה לגלות יותר נשמה בתוך הנפש. עם ישראל מגיע לארץ ישראל, הוא פוגש פה בגוף שלו תושבים זרים שכבר גרו פה לפני זה. כוחות שהם באמת פה זה גוף. זה, כמו כל גוף, עובדים פה עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכו דמים, עושים פה הרבה תועבות בארץ הזאת, ולתוך הארץ הזאת עם ישראל נכנס. והוא מתחיל לריב עליה, הוא מתחיל להילחם עליה. כוח מעשה והגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כן, יש לנו מאהבה. אומר בעל אור המאיר, הציב גבולות עמים למספר בני ישראל. צריך לדעת שקודם הגאולה האחרונה, עיקר עבודתנו לבנות קומת השכינה ולברר הטוב מהסיטרא אחרא. עד שיתרוקנו, כן, הסיטרא אחרא תאבד את כל הניצוצות שמחיות אותה. הזכרנו כבר ש רוב התפקיד שלנו בעולם זה ברירת אוכל מתוך הפסולת. זה כל הזמן, זה עבודה שלנו, זה לראות אור בתוך חושך, אוכל בתוך פסולת, ולקחת את האוכל, לשים לב לאוכל, להיות עם עין טובה. והפסולת הולכת ומתמוטטת, הולכת ונמוגה, הולכת ונעלמת. הפסולת זה המידות הרעות שלנו. יש לנו מידות רעות? צריך לראות את הנקודה של האור שמחיה את המידה הרעה, והמידה הרעה קורסת. זה המעשים הרעים, צריך לראות את השורש שבגללו אני עושה מעשים רעים, והמעשים הרעים נגמרים. כל החיים שלנו זה חיים של עבודה שבה אנחנו מנסים כל הזמן לברור אוכל מתוך הפסולת. ולכן גם בארץ ישראל, כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, יש לנו עבודה של גילוי האור בתוך החושך. גילוי הרצון האלוקי שמחיה פה את הארץ הזו. דרך אגב, אם ניקח דוגמה, עבדו פה עבודה זרה. למה אנשים עובדים עבודה זרה? מה, הם משוגעים? למה אנשים עובדים? משתחווים לאיזה עץ. תגיד, נפלתם על השכל? למה אתם משתחווים לעץ? הם מתגעגעים נורא לאלוקים. זו הנקודה הפנימית שמחיה את העבודה זרה. האנושות מתגעגעת לכוח עליון שהוא למעלה מבני אדם, למעלה מאיתנו. אז הם, הנה, בעץ הזה יש כוח עליון, משתחווים לעץ. עץ, תציל אותנו. השורש הוא געגועים לאלוקים. ועל דרך זו, אם נחפש, נגלה שכל מיני תועבות בשורש יש משהו שמסתתר שהוא נקודה חיובית, שאם נתמקד בה, כל הדבר הרע ייפול. כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, הוא בא עם כל הטוב האלוקי הזה, ובעצם אמור להאיר כדי שכל הפסולת תיגמר. ואז חלק מהגויים כאן, יכול להיות שהם ירצו להישאר כאן ולקבל, להיות גרים תושבים, ולעזור לעם ישראל בארצו. מעולה. ועמדו זרים וראו צונכם. אין לנו שום התנגדות לתת את כל הזכויות המגיעות לכל אדם בארץ. ובתנאי אחד, שהוא מקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, מה זה אומר? תהיה בן אדם. אל תהיה יהודי, תהיה בן אדם. מי שלא בן אדם, אנחנו לא רוצים אותו בארץ. תהיה בן אדם. שתיים, תבין שאתה לא אמור לשלוט פה.
זה הכל.
כאילו כל כך פשוט, לא? אתה יכול לגור פה, תקבל את כל הזכויות שיש לכל תושב ישראלי בארץ. מי שלא רוצה להתחבר לאור, אז בבקשה, אתה יכול ללכת. שהפסולת תצא מפה. ואם מישהו מתעקש להישאר פה, אז אנחנו נצטרך לבטל אותו, את הפסולת הזאת. זה שלוש אגרות ששולח יהושע בן נון כשהוא מגיע לארץ. הוא אומר, מי שרוצה להשלים איתנו מוזמן, מי שרוצה ללכת מוזמן, מי שרוצה להילחם איתנו, נילחם בו. כל זה לא אומר שאנחנו רוצים מלחמות, לא. אבל צריך להבין שקיבלנו מאלוקים את הארץ הזאת, כדי לגור בה, כדי לעשות טוב לכל העולם כולו. זה לא איזה סיבה אגואיסטית שעם ישראל דואג לעצמו. אומר הרב קוק, שאם עם ישראל חושב שהוא לוקח את ארץ ישראל כי יש לו אינטרסים אישיים, משיח בן יוסף ימות. מה זה משיח בן יוסף ימות? זה אומר שכל הבניין הלאומי קורס. כל האידיאלים קורסים, אף אחד לא רוצה לגור כאן, לא רוצים את המדינה. למה זה קורה? כי אנחנו אגואיסטים. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים ארץ כדי שיהיה לנו ביטחון לאומי, ביטחון כלכלי, ביטחון לעצמנו, שלא ישמידו אותנו בכל מיני מחנות השמדה. לא נכון. לא בגלל זה צריך את ארץ ישראל. את ארץ ישראל צריך, כי כשעם ישראל חי נכון בארץ ישראל, כל האנושות שמחה. כל האנושות טוב לה. כל היצורים בעולם טוב להם. כל העולם מגיע לפגישה עם האור האלוקי הזה. זה משיח בן דוד. זה הכוח של משיח בן דוד. ולכן, שאל ממני, תבקש, אתנה גויים נחלתך, תקבל את ארץ ישראל. ומה זה הנחלה לעומת האחוזה? ואחוזתך אפסי הארץ, אומר המלבין, נחלה היא נחלת אבות. אחוזה היא לאחוז בארץ. ומה ההבדל? אומר נחלה שלא אחז בה עדיין. אחוזה שכבר אחז בה. יש חלק מארץ ישראל שכבר נאחזנו בה. ויש חלק שהוא עדיין בגדר נחלה, ולא אחזנו בה. פעם הזמינו אותי לאיזו שיחה עם איזה כמה סטודנטים והפרופסור שלהם. הוא שאל אותי, מה הגבולות של ארץ ישראל? אז אמרתי לו, יש שני סוגי גבולות. יש גבולות שאנחנו חייבים מהתורה לכבוש, ויש גבולות שמקבלים אותם בקשיש. אחרי זה, אם אנחנו בסדר. אמר לי, מה הגבולות? אמרתי לו, הגבולות הסופיים זה בערך עד דרום טורקיה. התחיל לצחוק. אמרתי לו, זה הגבולות. ובצד המזרחי, כל תחום ארץ נושבת. כל מקום מיושב במדבר זה ארץ ישראל. אומר לי, הלך על ירדן, סוריה, לבנון. אמרתי לו, מה זה הלך? כאילו, של מי הארץ הזאת? תשאלת מה הגבולות? זה הגבולות. אבל זה עכשיו רק נחלה. אנחנו לא שם. אנחנו נאחזנו בחלק די קטן מארץ ישראל היום. יש לנו עוד נחלה גדולה, שאם נשאל, אם נבקש, נקבל. אם לא, אז הקדוש ברוך הוא קצת דוחף אותנו. בסוף נהיה מוכרחים לכבוש את לבנון. נהיה מוכרחים לכבוש את סוריה. נהיה מוכרחים. למה? כי זה ארץ ישראל. אז בינתיים אנחנו באחוזה, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. ואחוזתך אפסי ארץ. מה זה אפסי ארץ? זה ביטוי מאוד מוזר. אומרים חכמים, רש"י כאן מסביר למשל, גם בספר דברים, שאפסי ארץ, כמו התרגום, זה סופי הארץ, קצות הארץ. אז לא הבנתי. אנחנו מקבלים אחוזה עד קצות הארץ, כל כדור הארץ, בבחינת עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל הארצות. מה הכוונה? ואיפה יגורו הסינים? הם צריכים גם איזה מקום לגור, לא? מה הכוונה שארץ ישראל תתפשט על כל הארצות? אז יש לזה שני הסברים. ההסבר הראשון זה שקדושת הארץ מתפשטת על כל העולם כולו. אומר בעל מנחת חינוך שהקדושה של ארץ ישראל תקרין על כל הארץ כולה. כולם יחוו את עוצמת האור האלוקי, את הטוב האלוקי, גם בסין, נכון. הם יגורו שם הסינים, לא נפריע להם. אבל הם ירגישו קדושת ארץ ישראל. היא תתפשט על כל העמים, יהיו בבחינה כזאת של פונים לריבונו של עולם. אבל לפני כן קורה משהו נוסף. אומר רש"י בספר דברים, מה זה אפסי ארץ? זה על הפסוק, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרניו, באם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ. זה נאמר על משיח בן יוסף. מה זה אפסי ארץ האלה? אומר רש"י, שכל העמים מרגישים שייכות לארץ ישראל. כל העמים מרגישים שארץ ישראל קשורה אליהם. היא שייכת להם בעצם. יש להם שייכות לארץ. אומר המדרש בילקוט שמעוני על דברים, וגם בספרי, וזאת הברכה, כמה ארצות כבש יהושע? ממש קצת. זה חלק קטן. אבל כתוב שהוא קבע 31 מלכים, כי כל מלך ושלטון מרגיש שיש לו כיבוש בארץ. זאת אומרת, כל העמים מרגישים שהם הם פה, זה שלהם. ולכן כשעם ישראל כובש את ארץ ישראל, כל העמים מרגישים מותקפים. עם ישראל הגיע לארץ ישראל, מיד כל העמים, רגע, רגע, זה שלנו. רגע, אז תחליטו, של מי? לא משנה, העיקר לא שלכם. זאת אומרת, ברגע שעם ישראל כובש את הארץ, יש איזו הרגשה, ככה אומר גם הברבנל, היי, כבשתם שטח שלנו. למה הם מרגישים את זה? כי עתידה ארץ ישראל שתתפשט על כל הארצות. הם מרגישים שייכות לארץ. הם אומרים, יש איזו נקודה פנימית שאנחנו... ארץ ישראל שלנו. לעתיד לבוא, אומר אברבנאל, באמת תתפשט מלכותו של מלך המשיח על כל הארצות. מה הכוונה? כולם ירגישו את קדושת ארץ ישראל. אומר בעל עטרת ישועה, יהיו נמשכים צינורות חיים ורפואה לכל מקומות מושבותיהם. באנטרקטיקה יהיה צינור של חיים ורפואה. בהונדורס, צינור של חיים, לא יודע, בכל מקום. בכל העולם יהיו צינורות שכולם יוצאים מארץ ישראל. וזה הכוונה שאל ממני, כן? תבקש, שאל, כן? תבקש מתקבל נחלת גויים ותקבל בעצם אחוזה שהיא אפסי ארץ, שממנה כל העולם כולו מקבל. הרב קוק שלח מכתב שהופיע בעיתון הארץ. פעם העיתון הזה פרסם מכתבים של רבן. בהי בחשבן. העיתון הזה כותב שם מכתב של הרב קוק על העתיד. אני מצד הזמן, אני לא אקרא את כולו, אני רק אקרא כמה שורות. ידעו כל באי עולם, כי לא איזה ממלכת גויים, הוא מתכוון לבריטניה, נתנה לנו יד ושם על אדמת הקודש בהצהרת בלפור. כי רק יד קדוש ישראל אלוקי כל הארץ, שדברו נאמן וקיים לעד, היא אשר נתנה לנו את אדמת הקודש לירושת עולם. למען יחיה עליה להיות אור לגויים וישועה לאפסי ארץ. למה אנחנו קיבלנו את ארץ ישראל? אלוקים נתן לנו את זה כדי להטיב לכל העולם. אנחנו העם הכי פחות אגואיסטי שיש בעולם. אנחנו רוצים את טובת כולם. צריך להיזהר מאגואיסטיות. ואם איזו ממשלה שהיא, אחרי שעליה נפל הגורל מאת ההשגחה העליונה להיות מעוז ומחסה לעם נרדף, הוא מדבר על הבריטים, שבהצהרת בלפור יש כאן, אם היא תבגוד בשליחותה, ולא די לה מה שתחת חסותה נשפך דם נקיים קדושים וטהורים פה בארץ, שתצילנה כל האוזניים לשמוע כל הפוגרומים שהיו פה, ועוד תתכחש לדברי אלוקים חי ותחרף מערכותיו בדבר כפירה על תקומת ישראל על אדמת קודשו, בניגוד לכל חזון הקודש שדיבר השם בנבואתו הקדושה, אשר רק על פי דברו הנאמן לידי נביאיו קרתה האומה ההיא, כן, הבריטים ברית, לעזור להקים שוממות ארץ הקודש. לא יעלה בידה להפר עצת השם הנצחית. אפשר לקרוא את כל זה גם על האום. האום החליטו להקים מדין סדר. ואז הם בוגדים בזה. זה חלק מהתהליך דרך אגב. לא צריך להבהיל אותנו. אז כן, אנחנו לא נבלים מזה, ואנחנו מבינים שהעמים בעצם מרגישים שצריך לתת לנו את הארץ, ואז הם נבלים מזה, כי הם מרגישים שכשעם ישראל לוקח את הארץ, אז זה על חשבונם, וזה טעות. עכשיו, למה הם מרגישים שזה על חשבונם? קצת בגללנו. כי חסר כאן הכוח של משיח בן דוד. חסר כאן אור ותורה וידעה. למה צריך את עם ישראל? זה חסר. כי אז עם ישראל הופך להיות רק אינטרסנטי. אני צריך את הארץ הזאת כדי לגור בה, כדי לדאוג לעצמי, שיהיה לי פה ביטחון וכלכלה והרבה כסף ווילה. היי, בשביל מה צריך את זה? לא בשביל זה נולדנו. נולדנו כי יש לנו אחריות קוסמית. זה קצת חסר. עכשיו, כשהגויים מרגישים שזה קצת חסר, אז לכו מפה, הארץ שלנו. זה לא שלכם. עם ישראל צריך לחזור לעצמו, לשאול, לבקש מהשם את ארץ ישראל, כדי למלא את הייעוד שלו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תראו, אם תבקשו, אני אתן לכם אפילו לשבור אותם, תרועם מלשון תרוצצם, תשברם, כמו תרועה בתקיעת שופר. זה קולות חתוכים, שבורים. אתם, אם תרצו, אתם יכולים גם לשבור אותם עם שוט של ברזל. ככלי יוצר, כלי חרס, תנפצם. זאת אומרת, עם ישראל, אם תבקש, זה יכול להיות אפילו שאתה אם תבקש, תקבל גם ממש לפגוע בגויים. הגויים שפה. וכל העניין של הנקמה בגויים, זה לא איזה נקמנות ילדותית, אלא זה סוג של קידוש השם. כמו שאמרנו, לברור את האוכל מתוך הפסולת. כי יכול להיות כאן איזה פסולת שמתעקשת להיות פסולת, אז מנקים אותה. זה הנקמה. זאת אומרת, בסדר, צריך להוציא את הפסולת, אין ברירה. זה נורא מוזר לדבר בשפה כזאת. אבל אם יש מישהו שמתעקש שעם ישראל לא יעשה טוב בעולם, אז הוא הופך להיות מזיק בעולם. ולכן יש כאן, אומר הקדוש ברוך הוא, בחינה של תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. אבל הדבר המדהים זה עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר, אם תרצו, נגיד זה בשפה פשוטה, אתם מחסלים כל מי שמתנגד לכם. בסדר? ככה זה נשמע הכי קשה. ועם ישראל, מה הוא אומר? זה הפסוק הבא, שזה קצת שיעורי בית, תנסו להסתכל עליו. עם ישראל פונה לגויים ואומר, בבקשה, ואתה עכשיו, מלכים, השכילו, יבשרו שופטי הארץ, עבדו את השם בעירה, גילו בירדה, כי יבער כמעט פה, תיזהרו. כאילו עם ישראל אומר, אולי בוא נלך בטוב, בבקשה, למה ללכת ככה? יכול להיות, אם לא תלכו בטוב, עלול להיות לכם ממש רע. בואו ננסה לעשות את זה בדרך טובה. זה בעזרת השם, שבוע הבא.